שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף מ"ז במסכת שבת באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים בשורה הראשונה בעמוד א' ונסיים בסוף הפרק בעמוד ב'. השיעור היום יהיה 12 דקות.
השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת רבי יחיאל מיכל בן רבי יצחק אריה אלתר פוגל, זיכרונו לברכה.
היום אנחנו מסיימים את הנושא של מוקצה, נחלק היום את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון והשלישי נדבר על בסיס לדבר האסור. בחלק השני נראה נושא שלא קשור למוקצה, זה מובא כאן אגב המנורה של פרקים שדיברנו עליה אתמול, נדבר על הרכבת כלים בשבת. אז נראה קודם את החלק הראשון, אחרי זה את השלישי שזה מהמשנה בעמוד ב', ואחר כך נחזור לחלק השני. אז הנושא של החלק הראשון באופן כללי זה בסיס לדבר האסור והמותר. כלומר, נזכיר קודם מה זה בסיס. אתמול למשל, כששאלנו למה השמן שבנר אסור בטלטול, אז אמרנו כי הוא בסיס ללהבה, זה נקרא בסיס לדבר האסור. לפי רבי יהודה זה גורם לו להיות אסור גם אחרי שהלהבה קבתה, לפי רבי שמעון רק כל עוד עדיין הלהבה דולקת, בכל אופן זה בסיס וזה אסור. זה הדין של בסיס. עכשיו נקדים טיפה את המאוחר, אנחנו נראה עוד רגע שהגמרה מביאה משנה שאומרת שמותר לי לטלטל סל אפילו שבתוך הסל יש אבן, והאבן זה ודאי מוקצה, ורבי יוחנן מסביר מתי זה מותר, רק אם באותו סל, חוץ מהאבן, גם יש עוד הרבה פירות, ואז זה נקרא בסיס לדבר האסור והמותר, כלומר האבן והפירות, ומותר לטלטל. עכשיו אנחנו נראה שהדין הזה של בסיס לדבר האסור והמותר, זה דווקא אם המותר יותר חשוב מהאסור. כלומר, אם המותר זה איזה משהו שולי ולא חשוב, זה לא יתיר, רק כאן שלמשל הפירות יותר חשובים מהאבן, אז זה מותר. אז זה הדין של בסיס, ובסיס לדבר האסור והמותר, ועכשיו מתוך זה ניגש לסוגיה עצמה. אז אומרת הגמרא בשם רבי רומנוס, שהוא אומר שרבי יתיר לו לטלטל מחתה שיש בה אפר. זה מה שהוא אמר, ובגמרא יש שתי הבנות על מה בכלל מדובר כאן. ההבנה הראשונה זה שהאפר הזה הוא בעצם מוקצה, כי זה סתם אפר שנשאר משריפה של משהו, לא עושים איתו כלום. ההבנה השנייה זה שהאפר הזה הוא לא מוקצה, כי מישהו הכין אותו במיוחד לשימוש בשבת, למשל בשביל לחסות רוק, אבל באותה מחתה היו גם חתיכות עצים שזה כן מוקצה. אז שוב, לפי ההבנה הראשונה, האפר עצמו הוא המוקצה, לפי ההבנה השנייה, האפר לא מוקצה, אבל יש שם גם חתיכות עצים שהם מוקצה. אלה שתי הבנות, ועכשיו נראה את הדיון על כל אחת מהן. אז לפי ההבנה הראשונה שהאפר עצמו מוקצה, מיד עולה השאלה למה מותר לו לטלטל את זה, הרי המחתה זה בסיס לדבר האסור, וגם לרבי שמעון, שרבי אגב פוסק כמוהו, זה אסור כל עוד האפר עדיין במחתה. זאת הקושייה, כשהגמרה מקשה את זה, היא מקשה את זה מאותה משנה שראינו לגבי הסל והאבן, והיא אומרת, מתי מותר לטלטל בסיס, רק שיש בו גם דבר מותר, אז למה כאן רבי יתיר לטלטל מחתה עם אפר שלכאורה יש בה רק אפר? אז זאת הקושייה על ההבנה הראשונה, ועל זה הגמרא מביאה שתי תשובות. תשובה הראשונה מאוד מתבקשת, אומרת הגמרא, אתה צודק לגמרי, גם כאן יש גם איסור וגם היתר. מה ההיתר? ההיתר זה שנשארו במחתה גם חתיכות קטנות של לבונה. ממילא המחתה זה בסיס לדבר האסור והמותר, כלומר האפר והלבונה, ומותר. זאת התשובה הראשונה, אבל דוחה הגמרא, זה אולי נכון אם היה מדובר במישהו עני. אבל אדם עשיר כמו רבי, מבחינתו חתיכות קטנות של לבונה לא נחשבות לכלום. ממילא גם הם מוקצה. וממילא עוד פעם חוזרת השאלה למה רבי יתיר לטלטל. אז אנחנו עוברים לתשובה השנייה. התשובה השנייה לא מסתמכת על זה שזה גם בסיס לדבר המותר, אלא היא הולכת בכיוון אחר לגמרי. היא אומרת, יש דין שנקרא גרף של ראי. מה זה גרף של ראי? זה כלי שיש בו צועה, וכיוון שזה מאוס ומסריח, חזל התירו לטלטל את זה, אפילו שזה מוקצה גמור, ומותר להוציא את זה מהבית. אז אותו דבר, מחתה עם אפר, גם זה דבר לא נעים שנשאר בבית, אז מותר להוציא, וזאת הסיבה שרבי יתיר. זה הסבר השני, אבל גם את זה הגמרא דוחה, והיא אומרת, מה אתה משווה בין מחתה עם אפר לגרף של ראי? גרף של ראי זה ודאי דבר מאוס, מחתה עם אפר זה לא כזה נורא, אז מה, אז יש לך קצת אפר בבית, מה כבר קרה? דבר שני, גרף של ראי זה כלי שהוא פתוח לגמרי, לעומת זאת מחתה זה כלי מכסה עם חורים כך שאת אפילו לא רואה את האפר. ממילא לא סביר שזאת הסיבה שרבי יתיר לטלטל, ובזה בעצם דחינו את שתי התשובות לקושייה על ההבנה הראשונה. כזכור, ההבנה הראשונה זה שהאפר זה המוקצה, ואנחנו עדיין בבעיה למה רבי יתיר לטלטל אותו, וכיוון שאין לנו תשובה, אנחנו עכשיו עוברים להבנה השנייה. ההבנה השנייה כאמור זה שבאמת האפר הזה בכלל לא מוקצה. האפר הזה הוכן מראש בשביל איזושהי מטרה, למשל לשים שם רוק, ומה שרבי יתיר זה שהוא יתיר לטלטל את המחתה עם האפר, אפילו שבאפר גם נשארו חתיכות עצים שהם כן מוקצה. ולמה זה מותר? על פי העיקרון שאמרנו מקודם, כי המחתה היא בסיס לדבר האסור והמותר. האסור זה העצים, המותר זה האפר, והנחה היא שהאפר יותר חשוב מהעצים, וממילא זה מותר. אז זאת ההבנה השנייה, ובאמת היא מתקבלת, אבל גם על זה נראה קושייה קטנה ותירוץ. שואלת הגמרא, יש ברייתא לגבי שמן שבנר במצב שבו הנר כבר קבע, שאז אמרנו שלפי רבי שמעון זה מותר בטלטול, אומרת הברייתא שאם בנר נשאר לא רק שמן אלא גם חתיכות של פתילה, אז זה כבר אסור. למה? כי החתיכות של הפתילה זה מוקצה. עכשיו לכאורה גם פה יש מצב של בסיס לדבר האסור והמותר. האסור זה החתיכות פתילה והמותר זה השמן, ולכאורה השמן יותר חשוב מהפתילה. אז למה שם רבי שמעון אוסר וכאן לגבי חתיכות עץ רבי מתיר? הרי לכאורה העצים והפתילה זה בעצם אותו דבר. עונה הגמרא, זה לא אותו דבר, הכל תלוי כמו שאמרנו בחשיבות. במקרה של העצים, העצים שהם האיסור הם פחות חשובים מהאפר וממילא מותר. במקרה של השמן והפתילה, באמת באנשים רגילים השמן יותר חשוב ואז יהיה מותר. מה שרבי שמעון אמר שאסור, הוא דיבר על אנשי הגליל, שלאנשי הגליל אין הרבה פשטן, וממילא הם שומרים כל חתיכה קטנה של פתילה שהיא מפשטן בשביל להשתמש בה אחרי זה, והיא חשובה להם יותר מהשמן, וממילא, כיוון שהאיסור חשוב יותר מהיתר, אז אסור. אבל כאמור, אם המותר חשוב מהאיסור, אז בסיס לדבר המותר והאסור מותר. עד כאן החלק הראשון של השיעור, בזה הגענו בערך לשליש התחתון של עמוד א', ועכשיו כאמור אנחנו מדלגים לחלק השלישי, שזה במשנה בעמוד ב'. אומרת המשנה שמותר לשים כלי תחת הנר בשביל שאם יש ניצוצות של אש הם ייכנסו לתוך הכלי ולא על המפה ויעשו שריפה, אבל מצד שני אסור לשים בכלי הזה מים כי אז אתה בעצם מחבא את אותם ניצוצות. זה מה שכתוב במשנה, בגמרא יש לזה שני דיונים ממש קצרים. דיון ראשון שכבר בעצם ראינו אותו בדף מ"ג, שואלת הגמרא, הרי לפי רב חיסטה, לפי הסבר של רב יוסף, יש איסור לבטל כלי מיחנו, כלומר להכניס מוקצה לתוך איזשהו כלי, כי עכשיו אני לא יכול להזיז את אותו כלי, אז למה מותר שהניצוצות שהם מוקצה ייכנסו לכלי? עונה הגמרא, כמו שגם ראינו בדף מ"ג, שהניצוצות זה לא מוקצה כי זה כל כך קטן, אין איזה שום חשיבות, ממילא אין בעיה שזה ייכנס לכלי. דיון שני זה על מה שהמשנה אמרה שמותר לשים כלי, אבל אסור לשים בכלי הזה מים, כי אז הוא מחבא את הניצוצות. עכשיו אומרת הגמרא שזה לכאורה נתון במחלוקת תנאים. יש מחלוקת מה קורה אם יש שריפה בבית, האם מותר לקחת כלי חרס שיש בהם מים, לשים אותם ליד האש, ואז כשהאש תתפשט ותגיע לכלים, אז היא תנפץ את הכלים, המים יצאו ויחבו את האש. רבנן מתירים ורבי יוסי אוסר, אז לכאורה גם אצלנו זה אותו דבר. הרי אני לא שם את המים על האש, אני פשוט שם את המים מתחת לנר, וכשהניצוצות יורדות אז הם ייכנסו לתוך המים ויחבו, אז לכאורה זה גם כן כיבוי על ידי גרמה, ולרבנן מותר ולרבי יוסי אסור, ממילא המשנה שלנו שאוסרת זה כרבי יוסי. דוחה הגמרא זה לא אותו דבר, ובאמת במשנה שלנו זה אסור לפי כולם, גם לרבנן. למה? מה ההבדל? שם מדובר בגרמה גמור, הרי אני לא שם את המים אפילו ליד האש, המים בתוך כלי, האש מנפצת את הכלי, ורק אז המים נשפחים. לעומת זאת כאן זה פחות גרמה, אמנם לא שפכתי את המים ממש על האש, אבל שמתי אותם ליד האש, וזה נחשב שחיביתי בידיים, ממילא לפי כולם אסור, והראיה שאצלנו זה לא כמו שם, זה שאצלנו אסור אפילו בערב שבת, שמה יעשה את זה גם בשבת עצמה, ואם זה רק גרמה, אז ודאי שלא יגזרו ערב שבת עד ושבת עצמה. עד כאן החלק השני של השיעור, ועכשיו לחלק השלישי נחזור אחורה לשליש התחתון של עמוד א', בגמרא זה כאמור החלק השני. הנושא של החלק השלישי זה הרכבה של כלים. למה אנחנו מדברים על זה עכשיו? כי אתמול ראינו מאמרה של ריש לקיש ורבי יוחנן שאסור לטלטל מנורה, ואחד ההסברים היה שמדובר במנורה של פרקים, כלומר שהיא מורכבת מכל מיני חתיכות, והחשש הוא שאם הוא יטלטל זה יתפרק, ואז אולי הוא ירכיב, ואסור להרכיב, כי זה מקה בפטיש, כלומר זה גמר המלאכה, ולכן אסור גם לטלטל. זה מה שראינו אתמול, עכשיו אגב זה הגמרה נכנסת יותר לעומק באיסור הזה. עכשיו את החלק הזה בהתחלה לפחות לא נראה לפי סדר הגמרא, אלא קצת נהרוס את המתח, נתאר את השיטות השונות ואת המקרים השונים, ורק אחרי זה נראה איך זה מובא בגמרא. אז החלוקה הבסיסית לגבי הרכבה של כלי, זה אם אתה עושה הרכבה חזקה או רפויה. אם בשביל להרכיב אתה צריך לדחוף בכוח וזה חזק, אז אתה עובר על איסור תורה לפי כולם. אם זה הרכבה רפויה, אז זה לא איסור תורה. האם יש איסור מדרבנן? בזה בגמרא יש מחלוקת. רבי אבא ורבונה בר חנינה וגם בהמשך רב חמה, כולם אומרים שזה מותר לגמרי. רב שמואל אומרים שזה פטור, אבל אסור מדרבנן. והגמרא אומרת שבעצם זה גם מחלוקת תנאים. רשב"ג אומר שזה מותר, תנא קמא של רשב"ג אומר שזה פטור, אבל אסור. אז זה שלב ראשון, ראינו את הדעות שיש בגמרא. עכשיו שלב שני, בוא נראה מה המקרים שעליהם הגמרא מדברת, כשעל כל מקרה נאמר, האם המקרה הזה הוא הרכבה חזקה ואז זה איסור תורה, או רפויה ואז זה תלוי במחלוקת, או שאפשר גם וגם ותלוי איך הוא עשה את זה. המקרים האלו מתחלקים בתוך ארבעה מקורות, הראשון והאחרון זה מוראים, השני והשלישי זה תנאים. אז המקרה הראשון מובא באמוראים, וזה מיטה של תרסים, שזה מיטה שיכולה להתפרק, ואת הרכבה שלה אפשר לעשות או בצורה חזקה, ואז איסור תורה לפי כולם, או בצורה רפויה, ואז תלוי במחלוקת האם מותר או שפטור אבל אסור. המקור השני זה ברייטה, שבה יש ארבעה מקרים. מקרה אחד זה מנורה עם קנים שאפשר לפרק ולהחזיר אותם, את זה היו עושים חזק, וממילא זה איסור תורה. מקרה שני זה קנה של סיידים, כלומר אם הגיע צבא לבית והוא רוצה לצבוע את הקיר בשביל להגיע לחלקים הגבוהים, הוא מחבר איזשהו מוט למברשת, והוא יכול לחבר מוט למוט בשביל שזה יהיה עוד יותר גבוה, ואת החיבור הזה היו עושים בצורה רפויה. שני המקרים הבאים זה סוג של חמת חלילים, כלומר איזשהו כלי שאליו מחוברים כמה חלילים, כשזה היה עגול אז היו שמים את זה חזק, וכשזה היה פשוט, כלומר ישר, אז היו שמים את זה רפוי. עד כאן המקור השני. המקור השלישי זה גם ברייטה שגם בו יש שלושה מקרים. שני הדברים הראשונים זה מלבנות וקראות המיטה. מלבנות זה איזשהו ערכה קטנה ששמים לרגליים של מיטה בשביל שהעץ עצמו לא יהיה על הקרקע. קראות המיטה זה רגליים ממש שמחברים למיטה. דבר שלישי זה לבחים של סקיבס, שזה איזושהי חתיכת עץ ששמים על הקשת בשביל להניח עליה את החץ. את שלושת הדברים האלו אפשר לעשות או רפוי או חזק. המקור הרביעי שנראה זה גם כן באמוראים, זה מיטת גללניטה, שזה כמו מיטת ארסיים, כלומר המיטה מתפרקת, ואותה היו מרכיבים בצורה רפויה. אז אלה המקורות והמקרים בגמרא, אבל כאמור את העיקרון כבר אמרנו, ואת זה לא נשנה, שאם זה הרכבה חזקה אז איסור תורה, אם זה הרכבה רפויה לרשב"ג מותר, לתנקמה פטור אבל אסור. עכשיו שהקדמנו את כל זה, נראה מהר מה הסדר של הדברים בסוגיה עצמה. אז בסוגיה יש שלושה שלבים. בשלב הראשון מדובר על מיטה של תרסים שחיברו אותה בחיבור רפוי, וממילא יש את המחלוקת, רבי אבא התיר, אבל רב שמואל אמרו שכיוון שאם היית מחבר אותה חזק זה איסור חטאת, אז ברפוי לפחות שיהיה אסור מדרבנן. זה שלב ראשון, ראינו את המחלוקת באמוראים. שלב שני, מקשים על המתירים מהברייתא הראשונה, ששם מפורש שגם במקרים של הרפוי, כלומר כנס הידים או קרן פשוטה, זה לא מותר, אלא זה פטור אבל אסור. אז איך אתם מתירים לגמרי? עונה הגמרא מתוך הברייתא השלישית, ששם רואים שזה באמת מחלוקת הנעים, שתנקמה אומר פטור אבל אסור, אבל רשב"ג מתיר לגמרי. שלב שלישי של הסוגיה זה שרב חמה היה מתיר במיטת גללניטה, והקשו עליו למה אתה מתיר לגמרי, לפחות שיהיה איסור תורה, והוא אמר, אני סובר כרשב"ג שזה מותר לגמרי, כמו שאמרנו. עד כאן החלק השני בסוגיה, שאצלנו הבאנו אותו בסוף, אז בזה בעצם סיימנו בעזרת השם את פרק קירה, מחר נתחיל את פרק במת אומנין, נחזור על מה שראינו היום. בחלק הראשון של השיעור דיברנו על בסיס לדבר האסור והמותר, ראינו שרבי יתיר לטלטל מחתה שיש באפר. בהבנה הראשונה הבנו שהאפר זהו מוקצה, וממילא הקשנו איך הוא יתיר לטלטל, הרי בשביל לטלטל בסיס שיש עליו מוקצה צריך שיהיה עליו גם דבר המותר. על זה ענינו שתי תשובות. התשובה הראשונה זה שבאמת יש כאן דבר המותר, וזה שעריות לבונה, אבל דחינו שלרבי שעריות לבונה לא נחשבות לכלום. תשובה שנייה זה שהוא יתיר כי זה כמו גרף של ראי, אבל דחינו כי זה לא מאוס כמו גרף של ראי, וזה גם מחוסה בניגוד לגרף של ראי, ממילא לא זאת הסיבה. לכן עברנו להבנה השנייה שבאמת האפר במחתה שרבי יתיר היה אפר מותר, אבל היה שם גם שברי עצים שהם מוקצה, והחידוש הוא שהוא יתיר לטלטל אותם בגלל שיש שם גם אפר מותר, וכאמור בסיס לדבר האסור והמותר הוא מותר, בתנאי שהמותר חשוב יותר מאותם עצים. ממילא במקרה של שמן, אם יש שם חתיכות פתילה, כיוון שהשמן חשוב מהחתיכות פתילה אז לרבי שמעון עדיין מותר עם הנר קבע, אבל בגליל ששם הם מתייחסים לפתילה יותר בחשיבות, אז זה יהיה אסור גם לרבי שמעון. זה היה החלק הראשון. בחלק השני שבגמרא הוא החלק השלישי, דיברנו על זה שמותר לשים כלי מתחת לנר בשביל לקבל ניצוצות. על זה היו שני דיונים. דיון אחד הרי זה מבטל כלי מיחנו, שלפי רב יוסף, לפי רב חיסטה זה אסור, אבל ענינו, ניצוצות זה לא דבר חשוב, לכן זה לא מוקצה. דיון שני, אמרנו שאסור לשים בכלי הזה מים, אמרנו שלכאורה זה מחלוקת רבי יוסי ורבנן לגבי לשים כלי חרס עם מים ליד שריפה, ואז האש תשרוף את הכלים, תנפץ אותם והמים יצאו ויחבו את האש, שרבי יוסי אוסר ורבנן מתירים, אבל דחינו שזה לא אותו דבר, ואצלנו זה אסור גם לרבנן, כי שם זה ממש גרמה, אצלנו זה נחשב כאילו מחבא בידיים, הראיה שאפילו גזרו ערב שבת עתו שבת עצמה. זה היה החלק השני. בחלק השלישי של השיעור שבסוגיה ובעצם החלק השני, דיברנו על הרכבה של כלים, שיש בזה בעיה של מכה בפטיש, כשראינו שהעיקרון הוא שאם הוא מחזיק את זה בכוח, אז זה באמת איסור חטאת. אם זה חיבור רפוי, אז יש מחלוקת אמוראים ומחלוקת תנאים, האם זה מותר לגמרי, כמו רשב"ג, או שזה פטור אבל אסור, כמו תנקמה, בזה בעזרת השם סיימנו את פרק קירה, כל טוב.